שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קנ"ג מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א'. אנחנו עדיין עוסקים בענייני מתנת שכיב מרע, כשנזכיר מדובר באדם שנפל למשכב ובגלל שהוא הולך למות הוא נותן את הנכסים שלו כמתנה, אז ממילא כיוון שהוא רק נתן כי הוא הולך למות, כל עוד הוא לא מת הוא יכול לחזור בו. עכשיו איך אנחנו יודעים שהוא באמת נתן את זה בגלל שהוא הולך למות? אז אמרנו כמה פעמים שיש שתי אפשרויות, או שיש עומדנה כי הוא נתן את כל הנכסים שלו, אז כיוון שהוא לא השאיר לעצמו כלום כנראה שהוא נותן את זה כי הוא הולך למות, או שהוא אמר לנו במפורש שהוא נותן את זה כי הוא הולך למות, אבל בדף קנ"א עמוד ב' ראינו שגם אם הוא לא אמר ממש במפורש, אלא עצם זה שהוא הזכיר את המוות שלו כשהוא נתן, זה גם סימן שהוא נותן את זה בגלל שהוא הולך למות, קראנו לזה שם מצווה מחמת מיטה. עכשיו כל זה כמובן בהנחה שהוא באמת במצב בריאותי של שכיב מרע. אז יש לנו שלושה גורמים, הוא צריך להיות שכיב מרע, ואז או שהוא נתן את הכל, או שהוא אמר משהו שקשור למיטה שלו. עכשיו לגבי שלושת הגורמים האלו יכולים להיות ספקות. אז לגבי מצבים מסופקים, האם זה נחשב שהוא נתן את הכל או לא, זה דיברנו בקנ"ח עמוד ב' קצת. היום נדבר על שני הגורמים האחרים, שיכולים להיות מצבים שבהם לא ברור לנו שהוא באמת היה שכיב מרע, וגם מצבים שבהם לא ברור לנו האם מה שהוא אמר, בזה הוא התכוון לרמוז שהוא נותן את זה בגלל שהוא הולך למות או שלא. אז נתחיל עם הדבר השני, שמצד אחד הוא לא נתן את כל הנכסים, אלא רק מקצת, אז אין עומדנה שזה שכיב מרע, אבל מצד שני הוא הזכיר את המוות בנתינה. אבל יש ספק באותה הזכרה, כי הוא אמר גם מוות וגם חיים. כלומר, אומרת הגמרא, אדם שנתן מתנה ואמר במוות ובחיים. האם הדגש הוא על המוות ואז המתנה שכיב מרע, או שהדגש שלו היה לחיים ואז זה מתנת בריא, כי הוא נותן את זה כבר עכשיו כשהוא חי. אז בזה יש מחלוקת אמוראים. רב אומר שהדגש הוא על המוות וזה מתנת שכיב מרע, וזה שהוא הזכיר חיים זה פשוט כי הוא לא רוצה להזכיר רק מוות, הוא רוצה לומר שהלוואי שהוא יחיה. ושמואל אומר שזה מתנת בריא, כי הדגש הוא על החיים, והוא נותן את זה כבר מעכשיו כשהוא חי. מה ההלכה? נהרדאי פוסקים כמו רב, שזה תמיד מתנת שכיב מרע, והמיימר מדגיש שההלכה לא כרבה, כלומר שלא נחשוב שרב מודה לרבה, שאם הוא אמר מחיים, אז זה כבר מתנת בריא, אלא לפי רב זה תמיד מתנת שכיב מרע, כיוון שהוא הזכיר את המוות. והגענו קצת מתחת לאמצע עמוד א', יש שני סיפורים בנושא הזה. סיפור ראשון, ההוא דעתה, אדם אחד כתב בחיים ובמוות, והוא הגיע לרב נחמן, ורב נחמן רצה לפסוק לו לכולה כמו רב, שזה מתנת שכיב מרע, והוא יוכל לחזור. בו, אבל כיוון שזה היה בנהר דעה וזה המקום של שמואל, אז הוא אמר לו תיסע למקום שנקרא שום תמיה לרבי ירמיה בר אבא ושם יפסקו לך כמו רב, כי לא נעים לפסוק פה בנהר דעה כמו רב נגד שמואל שזה המקום שלו. אז זה רב נחמן, גם הוא פוסק כמו רב. וסיפור נוסף, ההיטתה, הגיעה אישה אחת לרבה והיא גם כן נתנה מתנת שכיב מרע, והיא כתבה מחיים ובמוות. והרי רבה פסק שאם אומרים מחיים ולא בחיים, אז זה כבר מתנת בריא והיא לא יכולה לחזור בה, והיא רצתה לחזור בה והיא לא אהבה את הפסק של רבה, אז היא באה אליו הרבה והטריד אותו שיפסוק לטובתה שזה כן יחשב מתנת שכיב מרע, אז הוא לא רצה שהיא תמשיך לשגע אותו, אז הוא כתב לה באמת פסק לטובתה, אבל למטה הוא כתב איזשהו משפט קוד שבזה הוא התכוון שכל בית דין שיראה את זה יבין שזה לא פסק אמיתי, הוא רק כתב את זה בשביל שהיא תפסיק לשגע אותו. מה הוא כתב? הוא כתב את המשפט סוחר עליהן או מטען, בזה הוא רצה לרמוז שהפסק הזה הוא לא אמיתי. עכשיו היא הבינה את התכסיס שלו, אז היא אמרה, מה אתה מנסה להטעות אותי? אני מקווה שהספינה שלך תטבע. ככה היא קיללה אותו, אז בשביל למנוע את הכללה, הטבילו את הבגדים של רבה בתוך מים, בשביל שזה יהיה כאילו שהוא טבע, אבל זה לא עזר, ובאמת הספינה שלו טבע. ובזה סיימנו את הנושא הראשון, כשיש ספק בניסוח של השכיב מרע. והגענו למשנה, ועכשיו נראה נושא שני, כשיש ספק האם הוא בכלל היה שכיב מרע. זה הנושא במשנה, אחרי זה בגמרא יש ספק נוסף. אז אומרת המשנה ככה, אדם שכתב מתנת שכיב מרע, את כל הנכסים, ממילא בהנחה שהוא באמת היה במצב בריאותי של שכיב מרע, אז הוא יוכל לחזור בו. הבעיה היא שבשטר של הקניין לא הזכירו את זה שהוא היה שכיב מרע. אז הוא טוען שהוא היה שכיב מרע ורוצה לחזור בו, אבל הקונה אומר מה פתאום, היית אדם בריא ואתה לא יכול לחזור בך. אז השאלה היא מי צריך להביא הוכחה. חכמים הולכים לטובת הנותן כי הוא מוחזק בנכסים, ורבי מאיר הולך לטובת המקבל. כלומר, חכמים אומרים כיוון שהוא מוחזק בנכסים שלו אז הוא לא צריך להביא ראיה לטובתו, אם הם רוצים את זה הם צריכים להוכיח שהוא לא היה שכיב מרע. לעומת זאת רבי מאיר אומר שהוא זה שצריך להוכיח שהוא היה שכיב מרע. אז זה המחלוקת במשנה שלנו, כרגע לא נדבר על זה כי נדבר על זה בדף הבא. נראית הגמרא ששם יש ספק נוסף. הגמרא מדברת על המקרה שבו ברור שכשהוא נתן את זה הוא היה שכיב מרע, כי עדים כתבו שטר ומעידו שכשהוא נתן הוא באמת היה שכיב מרע, זה בניסוח הזה, קציר ורמי בארסי, כלומר שהוא היה חולה ומוטל במיטתו, אז הוא הקנה את זה כשהוא היה שכיב מרע, ואחרי כמה זמן הוא באמת מת. עכשיו בדרך כלל כשדבר כזה היה קורה, אז העדים שכתבו שטר על זה שהוא מחר, הם היו כותבים גם שהוא מת מתוך המחלה שלו, ואין סיבה לומר שהוא חזר בו באמצע. אבל מה קורה אם הם לא כתבו את זה? כלומר הם רק כתבו שהוא באמת נתן כשהוא היה שכיב מרע, אבל הם לא כתבו מה קרה אחרי זה, ועכשיו הוא מת. אז היורשים שלו טוענים שבאמצע בין שהוא היה שכיב מרע לבין שהוא מת, הוא כבר הספיק להבריא, ואם הוא הבריא, מן הסתם הוא חזר בו. ככה מסביר תוספות. לעומת זאת המקבל טוען, לא נכון? הוא היה חולה כל הזמן, ואין סיבה לומר שהוא חזר בו באמצע. אז מה עושים? בזה יש מחלוקת אביי ורבא. אביי הולך לטובת השכיב מרע, והוא אומר אולי באמת הוא הבריא, כי הרי רוב חולים מבריאים, ולכן המקבלים הם יצטרכו להוכיח שהוא לא הבריא. לעומת זאת רבא הולך פה לטובת המקבלים. אבל לא בגלל שהוא חולק על המוחזקות שיש לשכיב מרע בנכס, אלא בגלל שיש פה חזקה נוספת. הרי הוא היה חולה לפני חודשיים, ועכשיו הוא מת. אז אנחנו לוקחים את המצב שהוא עכשיו נמצא בו, מת, ומושכים את זה אחורנית, ומניחים שמאז שהוא היה חולה ועד עכשיו לא השתנה כלום, והוא היה חולה ומת מתוך אותה מחלה. ממילא לא סביר שהוא חזר בו. כלומר, יש פה מושג חדש של חזקה לפי מה שעכשיו, ולכן אנחנו מניחים שהוא נשאר חולה ומתוך זה הוא מת. אז זה מחלוקת אביי ורבא, בא רב הונא ברי דרב יהושע בשורה חמישית בעמוד ב' ואומר שזה בעצם מחלוקת תנאים שנחלקו לגבי המקרה במשנה. כלומר, המחלוקת של רבא ואביי היא לגבי מקרה שבו אנחנו יודעים שהוא היה שכיב מרע, והוויכוח הוא האם הוא חזר בו או לא. המקרה שראינו במשנה היה שיש ספק האם בכלל הוא היה שכיב מרע כשהוא נתן את זה, ובא רב הונא ברי דרב יהושע ומקשר בין שני הדברים, אבל הוא לא מקשר למשנה שלנו, אלא לעוד שני תנאים שהם נחלקו בדיוק על המקרה של המשנה שלנו, רבי יעקב ורבי נתן. רבי יעקב אומר כמו רבנן במשנה שלנו, שהשכיב מרע מוחזק בנכסים, ואם הם רוצים לטעון שהוא לא היה שכיב מרע והם רוצים לקבל את המתנה, הם צריכים להוכיח. זה רבי יעקב. במשנה ראינו שרבי מאיר חולק על זה ושהשכיב מרע צריך להוכיח. לרבי מאיר כרגע לא נתייחס, מה שכן נתייחס זה מי שחולק על רבי יעקב בברייתא, וזה רבי נתן. רבי נתן במקרים מסוימים הולך לטובת המקבלים מאותה סיבה שרבא הלך לטובת המקבלים. למה? כי הוא הולך לפי המצב של עכשיו. והוא אומר ככה, אם עכשיו הוא בריא, אז מניחים שכשהוא נתן את המתנה הוא גם כן היה בריא וזה יהיה מתנת בריא. אם עכשיו הוא שכיב מרע, אז מניחים שגם כשנתן את המתנה הוא היה שכיב מרע וזה יהיה מתנת שכיב מרע. כלומר, לגבי המקרה של המשנה שלנו הולכים לפי המצב של עכשיו. אז אותו דבר נאמר לגבי המקרה של אביי ורבא, נלך לפי המצב של עכשיו, כמו שרבא אמר, וכיוון שעכשיו הוא מת, אז מניחים שהוא לא הבריא בינתיים. וזה מביא אותנו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', לפני שנראה אותם, נסכם את מה שראינו ואז נראה את ההמשך. ראינו שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה, כשהוא אמר בחיים ובמוות ולא ברור לנו האם הוא התכוון למתנת שכיב מרע או לא, רב אמר שכן, שמואל אמר שלא, רב אמר איזושהי פשרה, אבל פסקנו כרב. סוגיה שנייה זה המחלוקת במשנה, ואחרי זה גם בין רבי יעקב לרבי נתן, שיש ויכוח האם כשהוא נתן הוא היה שכיב מרע או לא. רבנן במשנה ורבי יעקב בברייתא הולכים לטובת השכיב מרע, כי הוא מוחזק בנכסים. רבי מאיר הולך לטובת המקבלים, ורבי נתן אומר שתלוי מה המצב עכשיו. אם עכשיו הוא בריא, אז מניחים שהוא גם היה בריא. אם עכשיו הוא שכיב מרע, מניחים שהוא גם היה שכיב מרע. זה היה נושא שני. נושא שלישי זה שברור לנו שכשהוא נתן את זה הוא היה שכיב מרע, ויש ויכוח האם בינתיים הוא הבריא, ואז ממילא מן הסתם הוא חזר בו. אביי הולך לטובת שכיב מרע, ורבא אומר שולחים לפי המצב של עכשיו, וכיוון שעכשיו הוא מת, מניחים שהוא לא הבריא בינתיים, ואז הולך לטובת המקבלים. לגבי אותו חידוש של רבא ורבי נתן, שולחים לפי המצב של עכשיו, אומר רבי אלעזר בשמונה שורות האחרונות של עמוד ב' שיש תנא שסובר את זה. הנושא שלו זה נושא אחר לגמרי, זה דיני טומאה וטהרה. יש דין שאם יש ספק טומאה, אז אם זה ברשות היחיד, אז זה טמא, ואם זה ברשות הרבים, אז זה טהור. עכשיו, רשות הרבים ורשות היחיד לענייני טומאה זה לא כמו הגדרות שלהם לענייני שבת. מה שמגדיר את זה לעניין טומאה זה האם יש הרבה אנשים או קצת אנשים. לכן בשדה, אפילו שעם גדר, בקיץ, כיוון שיש שם הרבה אנשים, זה נחשב רשות הרבים. בחורף, כיוון שלא הולכים שם הרבה כי זה בוץ ובעל הבית לא מרשה, זה יחשב רשות היחיד. אז עכשיו, אם יש אדם שהלך באותה שדה וידוע שיש בשדה ספק טומאה, ואדם לא זוכר אם הוא הלך שם בקיץ או בחורף, אז אומר התנא של הברייתא שתלוי מתי הוא בא לשאול, ככה לפי רשב"ם. אם הוא בא לשאול בקיץ, אז מניחים שהוא הלך שם בקיץ. אם הוא בא לשאול בחורף, מניחים שהוא הלך שם בחורף. כלומר, זה בדיוק כמו רבי נתן ורבא שהולכים לפי המצב של עכשיו. זה התנא, עכשיו בא רבא ומקביל את זה, כל זה נכון אם על הספק טומאה הזה עוד לא עבר חורף אחד. אבל אם מאז שאותו ספק טומאה הגיע לשדה עבר חורף אחד, כיוון שבאותו חורף זה היה כבר רשות היחיד, מעכשיו זה נחשב רק רשות היחיד, כלומר לחומרה. הרייבד מסביר למה, כי זה לא רציני שיום אחד זה רשות הרבים, יום אחד זה רשות היחיד, אלא מעכשיו לחומרה תמיד זה רשות היחיד, והגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.